פרק ג' פסוק ה', עת להשליך אבנים ועת כנוס, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. אז אנחנו בחצי הראשון של הפסוק, מתחילים עם החצי הראשון. לא מדובר פה על כביש בר אילן, וגם לא על אני יודע שם על אום אל פחם, אני יודע שם איפה שזורקים אבנים בשטחים. כן, אבל בכל זאת יש זמן שמשליחים אבנים ויש זמן שכונסים אותם. המדרש, פעמיים יש מדרש. יש מדרש אחד שאומר שהכוונה היא לזמן שמשה רבינו זרק והשליך את לוחות הברית מהידיים שלו, הלוחות הראשונות, ושבר אותם. זאת אומרת, יש עת להשליך האבנים. והפירוש השני במדרש, זה הרבה הרבה שנים אחר כך, חורבן בית המקדש. עת להשליך אבנים, זה האבנים של החומות של ירושלים שהושלכו. האבנים של בית המקדש שנפלו. אז יש לנו כאן שני פירושים. לוחות הברית שנשברו וחורבן הבית, וזה נקרא עת להשליך אבנים. עכשיו אם אנחנו נלך לפי המודעות הזו, מה זה העת כנוס אבנים? הפסול לך שני לוחות אבנים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לפסול לוחות חדשים, זה הכנוס האבנים, כאילו לתקן את השבירה שהוא עשה. ומה שיבנה במהרה בימינו בית המקדש, זה העת כנוס אבנים, שהאבנים שנפלו ונשברו ונתמוטטו מחומות ירושלים ילכו ויבנו מחדש. אז מה שאנחנו ננסה להתמודד בחצי הראשון של השיעור, זה הקשר בין שני הדברים הללו והיחס אליהם אלינו. זאת אומרת, יש לי את השבירה שעשה משה ויש לי את החורבן בית המקדש. מה הקשר בין שני הדברים הללו? יש להם קשר ישיר. כאשר לומדים את הדברים על פי הסוד, אז הדברים בשורש יש להם שורש אחד. אז כדי ללכת איך אומרים במדרגות, אנחנו נתחיל כמובן עם החטא הראשון, זאת אומרת עם החלק הראשון, שזה קשור עם חטא העגל, שבגללו משה רבנו משליך את האבנים וזורק אותם על הארץ. ובשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את ההשתלשלות של חטא עץ העגל. עץ העגל אמרתי, זה לא לחילם, ככה הרבי היה קורא לו, מפני שיש ביניהם מחנה משותף. חטא עץ הדעת וחטא העגל, יש ביניהם מחנה משותף. היום אנחנו נלמד את כל סדר ההשתלשלות של עולם החטאים, מהשורש הכי ראשון שלו, שלא היינו מאמינים שהוא שורש, אבל מההתחלה ממש. כתוב בקבלה, מתחילה היה אור אין סוף ממלא את מקום החלל. הכל היה, כמו שאומרים, כדור, כאילו כדור בדמיון, מלא את אין סוף. הקדוש ברוך הוא עשה מה שנקרא סילוק הראשון, צמצום הראשון. הוא סילק את האור שלו על הצד. הצמצום הראשון הוא המקור הראשון למושג חטא. ואני אסביר מדוע. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום הראשון? עבור מה? לתועלת מה? לא היה אפשר לברוא את העולם עד שלא יצטמצם האור לקו דק ומוגבל. כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא סילק את האין סוף על הצד, ורק אחר כך המשיך ממנו קו דק, כל זמן שהתהליך הזה לא היה תהליך מוגמר של סילוק, ואחר כך המשכת קו, אומרים המקובלים שאם הוא היה, למשל, אומר, אני לא מסלק את כל האור, אני מסלק את כל האור חוץ מקו דק. אבל מההתחלה הוא היה משאיר קו דק, הקו הזה היה נושא בתוכו את כל המהות הפנימית של האינסוף. מכיוון שכך, הקדוש ברוך היה צריך קודם כל, כמו שאומרים, לעשות תוהו ובוהו, לבטל את הכל, לסלק את אורו על הצד, אפס, עין מוחלט, ואחר כך מהעין המוחלט הזאת הוא ממשיך קו דק. מה עושה הקו הדק הזה על פי תורת הסוד, על פי תורת החסידות? הקו הדק הזה הוא יוצר מיקוד וצמצום. עד שלא היה הקו הדק, אז כשאדם רצה להגיע, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה להגיע לאיזושהי בחינה של בריאת עולם מסוים, עם גודל קוטר מסוים, כביכול הוא לא יכל. כי ההערה הייתה הערה אינסופית. ומאין סוף לא יכול להיות סוף. האין סוף הוא לא מוגבל, ואתה רוצה ליצור כדור אליפטי כזה, שעליו יש עולם. אז אתה צריך קודם כל להגביל את האור אינסוף, שממנו יוכל להיווצר משהו מוגבל. אז הוא פשוט בונה את הדברים בצורה מסוימת של השתלשלות, הוא מסלק את האור אינסוף על הצד, כדי שיהיה אפשרות להקים עולם שהוא מוגבל. עולם... עכשיו, העולם הזה המוגבל הוא עולם מאוד מאוד ממוקד, מאוד מאוד מצומצם. כל המושג של חטא, אם אנחנו נחשוב על עצמנו, כל המושג של, של, של אדם ש, שנכנס לאיזשהו מקום שהוא לא היה צריך להיכנס אליו בחיים, לא מתייחס רק בחטא ביחס לבורא. גם חטא בין אדם לחברו, גם חטא באדם גונב ממישהו. מאיפה זה בא לו? יש לו איזושהי מחשבה שמטרידה אותו. הוא ראה את הארנק התפוח של האיש שלפניו, שיושב לפניו באוטובוס או ברכבת, והוא מרגיש, הוא לא נוח לו עם זה, לא טוב לו עם זה, ואז הוא הולך ומתמקד במחשבה הזאת, עד שהוא פשוט נופל שם. אני לא מסוגל שהכסף הזה שנמצא אצלה, הוא לא יגיע אליי. אז במילים אחרות, יוצא ריכוז של האדם, הריכוז היותר מדי של האדם בדבר מסוים, הביא אותו ליפול באותו דבר. אדם חושב באיזשהו דבר, מה שנקרא קנאה. אדם ראה משהו אצל השני והוא מקנה, וכתוצאה מהקנאה הוא בא לכל מיני מעשים לא טובים. הקנאה זה מין מחשבה, הייתי קורא לה אובססית כזאת, שלא נותנת לו להשתחרר, עוד הפעם, ועוד הפעם הוא חושב על זה, ועוד הפעם הוא חושב על זה, והוא רוצה להשתנות, אבל הוא לא מסוגל להשתנות, עוד הפעם הוא חושב, ועוד הפעם הוא חושב, הוא רוצה בעצם להיות אחר, אבל הוא לא מסוגל להיות אחר. הוא רוצה לתקן את עצמו, אבל הוא לא מסוגל לתקן את עצמו. הוא רוצה הדבר הזה מטריד אותו, ומטריד אותו עד שהוא אומר, אתה יודע מה? אולי מספיק עם כל ההטרדות האלה. אני נופל לאותו דבר, פושט את ידיי, נכנע לו, העיקר שאני ארגע מהעצבים שהדבר הזה מביא אותי אליהם. מביא אותי. אז זה בעצם העניין של חטא. כל חטא זה מין מחשבה חוזרת, שחוזרת עוד הפעם וחוזרת עוד הפעם וחוזרת עוד פעם, ולא נותנת לאדם מנוחה. כל חטא הוא כזה. כל טעות שאנחנו עושים זה מין מחשבה מטרידה שלא עוזבת אותנו. לכן חז"ל, כשהם רצו לדמות את החטא, את העץ הרע, הם דימו אותו לזבוב. אתם רואים, הזבוב חוזר, סילקת אותו, הוא חוזר עוד פעם, ועוד פעם סילקת אותו, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והוא לא מתעייף. זה הסגנון של המושג חטא. עכשיו, מאיפה זה נוצר בפעם הראשונה? מהצמצום הראשון והמתיחה של הקו. הקו הזה יצר מציאות של התמקדות באיזשהו דבר. ההתמקדות יש לה פן חיובי. אי אפשר לבנות שום דבר בלי שאתה תתמקד, אבל ההתמקדות יש גם פן שלילי, והפן השלילי של ההתמקדות זה שאתה לא מצליח להירגע מהדבר עד שאתה לא מיישם אותו. אז השורש הראשון לכל החטאים בקבלה הוא נקרא הצמצום הראשון. זה ההתחלה. הצמצום הראשון גרם לאדם הראשון, הוא רואה את התפוח, או התפוח הזה, או התפוח הזה, או התפוח הזה, עד שהתפוח הזה נמצא אצלו בפה. הוא לא רגוע, הוא לא מסוגל להשתחרר מהעניין. עד שהוא בסוף עובר על הצו היחיד של האלוקים שציווה אותו. עוד פרט. אני אומר את הפרט השני כדי להגיע, אנחנו מתקדמים להשתלשלות של החטא הקדמון. הקדוש ברוך הוא נתן את המחשבה לאדם. השאלה איך הדברים האלה השתלשלו בסדר ההשתלשלות. איך הדברים האלה יורדים לעולם בשטח? כל חטא שהאדם חוטא באיזשהו מקום זה השגחה פרטית. אבל מהו הדבר שמטריד אותו? המונוטוניות של החזרה של שהדבר חוזר עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא גלגל שהאדם יחטא? באמצעות הכוח של צמצום הראשון. המיקוד הזה שלא נותן לך מנוח. עכשיו אני רוצה להתייחס לשלב המתקדם של החטא. השלב המתקדם של החטא נקרא שבירת הכלים. עד הרגע שהקדוש ברוך הוא לא עשה צמצום ראשון, עד שהוא לא החליט שהוא עושה אותו, אז הסדר היה זה שיכולים לשרור ביחד מהויות שונות ומנוגדות, והם לא ירגישו ניגוד ביניהם. אני מקדים את המאוחר. למשל, השמש והירח, ששניהם היו מאורות גדולים בהתחלה, אם הייתי מביט עליהם בעיניים של האור האינסוף שהיה ממלא בהתחלה את כל מקום החלל, אז הירח אף פעם לא הייתה אומרת, הלבנה אף פעם לא הייתה אומרת, אין שני מלאכים מולכים בכתר אחד. היא לא הייתה אומרת את זה מכיוון שזה עולם של אינסוף, אז היא הייתה מסוגלת לחיות בדו-קיום ביחד עם השמש, ואת אינסוף, ואני אינסוף, ושנינו אינסוף, ואף אחד לא נותן אגרוף לאף אחד. אנחנו שנינו מצליחים להזדהות ביחד עם מה שאנחנו עושים. זה בעצם מה שכוח האינסוף נותן. מה יצר הצמצום הראשון? הוא יצר מהויות בעולם, הוא יצר מציאות חדשה בעולם שקוראים לה מציאות האורות והכלים. מאז שהקדוש ברוך הוא עשה סילוק, ומהסילוק נמשך קו אחד, נוצרה בעולם צורת התפתחות חדשה. עד עכשיו, כשהיה צריך להיות משהו, אפשר היה לעשות גם את, הייתי יכול להכניס לתוך הסל שלי, גם את העשייה וגם את חוסר העשייה, גם את ההשפעה וגם את הקבלה, והכל ביחד, ותשאלו איך זה מסתדר ביחד? נו, כשנמצאים בתוך סק של אין סוף, הכל יכול לשרות ביחד והכל יכול לרקוד ביחד. אבל מאותו היום שהקדוש ברוך הוא החליט שיש סילוק, ומהסילוק הזה יימשך אחר כך קו אחד מצומצם, נעשה סדר בעולם שכדי לבנות איזשהו דבר, כדי ליצור איזשהו דבר, חייב להיות מציאות של משפיע מצד אחד ומקבל מצד שני. אחד נותן ואחד מקבל. במילים של הקבלה, האור והכלי. האור זה המשפיע והמקבל הוא המקבל. נוצרה מציאות חדשה שכדי לבנות עולם, יש זמן שאתה מקבל, ויש לך חשק בקבלה, אתה תלמיד ואתה תלמיד טוב, ואחר כך בשלב המתקדם יותר, כבר נמאס לך מלהיות תלמיד, ואז עושים אותך מורה, עושים אותך משפיע, ואתה משפיע על אחרים, וזה מה שנותן לך אמביציה להמשיך הלאה לשרוד ולהתקיים, ולעשות משהו עם עצמך. זאת אומרת, לא יכול להיות מציאות שהאדם יישאר תלמיד כל הזמן, ולא יכול להיות מציאות שהאדם היה משפיע כל הזמן, הוא שלב מסוים בחיים משפיע, שלב מסוים בחיים מקבל, או בנושאים מסוימים הוא משפיע, בנושאים מסוימים הוא מקבל, וזה בעצם נותן לחיים את האפשרות להתקדם הלאה, את הזרימה של החיים, המושג האור והכלי, המשפיע והמקבל, נותן להתפתחות של העולם כל הזמן להתקדם הלאה, זה נוצר מאז של צמצום הראשון. זה הצד החיובי של החיים. בוא נראה את הצד השלילי שלו. זאת אומרת, הצד השלילי של האורות והכלים, מה היה? היה אורות של תוהו, שהם היו אורות חזקים. אורות שלא מוכנים להיכנע אל הכלי. או, הסדר הוא, זה שהמשפיע הוא אמנם, איך אומרים, הבעל הבית, אבל הוא צריך להגיד את הדברים בהתאם למה שהמקבלים יכולים לשמוע. אז הוא גם כן קצת מקבל, הוא מקבל מן המקבלים. אז העולם כולו בנוי בריתמוס של משפיע מקבל, משפיע מקבל, והמשפיע הוא גם קצת מקבל, והמקבל הוא גם קצת משפיע, כי הוא משפיע קצת על המשפיע. הוא משפיע עליו, כמה להשפיע. היסוד הזה לא היה מוסכם על האורות של התור, הם לא היו מוכנים להיכנע לסדר הזה שבעולם. מה זאת אומרת? אני המשפיע אצטרך להיכנע למה שהמקבל רוצה, איך שאני אשפיע לו? שום פנים ואופן. אני ישראלי דוגרי, אומר את כל האמת על השולחן, לא אכפת לי מה הם יגידו, לא אכפת לי מה שיחשבו, אני שם, איך אומרים, שיתפוצצו. יש כזה, זה בדיוק היה התסמונת של אורות דתו. האורות של התוהו זה המשפיע, האור זה המשפיע, והמשפיע הזה אמר, אני נותן פול גז, מה שאני חושב, מה שאני מבין, מה שאני מרגיש, תגיד יחי אדוננו ותיכנס בהם, עד הסוף. לא סופר אף אחד ממטר, אני עושה את שלי. אבל אחר, האנשים לא זה, ולא יבינו אותך, ולא מקבלים את מה שאתה אומר, וזה לא נראה הגיוני, ופה ושם, זה לא מעניין אותי. עכשיו, מה התופעה הזאת יוצרת? היא יוצרת שהאגרוף הזה של המשפיע, האור הזה של המשפיע, כשהוא מגיע אל המקבל, הוא שובר אותו. אז שוב, אנחנו מדברים על פן נוסף במה שקרה כאשר היה הצמצום הראשון. הצמצום הראשון עשה שיווצר מציאות שיהיה אור שלא יהיה מוכן להיכנע לכללים של אור וכלי. לכללים שהאור מבסט את עצמו ביחס לכלי, והכלי בנוי לקבל את האור. היה אור, אורות דתור, שלא היו מוכנים לקבל את התורה הזאת, לא היו מוכנים לקבל את הגישה הזאת, והם אלה ש... וזה הכל תוצאה מהצמצום, אני אסביר מדוע. הצמצום יצר, אני חוזר שוב על מה שאמרתי, הצמצום יצר, אז השיעור טיפ טיפה קשה, אבל אתם רק מתחילים את היום עכשיו, אז יש לכם מרנות מלאה, מה הבעיה? הצמצום יצר, נו, בוא נתקדם, כי זה מספיק קשה לבד, אז בוא לא נוסיף על הקושי. הצמצום יצר מציאות שכדי לקדם את העולם, כדי ליצור את העולם, כדי שהעולם המוגבל יתקדם, שיהיה מין ריתמוס עדין שבין משפיע למקבל. יש אחד שנותן ויש אחד שמקבל, יש אחד שמשפיע, יש אחד ש... מקבל. זה הסדר. וגם המשפיע הוא גם קצת מקבל, והמקבל הוא גם קצת משפיע. זה מין סדר כזה שנתן אפשרות של זרימה לתוך עולם שהוא הפך להיות עולם מוגבל. לפני שהיה העולם המוגבל, כל האפשרויות וכל ההזדמנויות היו פתוחות. מאז שהעולם הפך להיות מוגבל, כדי לקדם אותו, היה צריך להיות ריתמוס כזה שבין אור לכלי. הריתמוס הזה שנוצר בין האור לכלי, שיש משפיע ושיש מקבל, ושהמקבל צריך להיות גם משפיע, ושהמשפיע צריך להיות גם כן מקבל, ויש הדדיות כזאת ביניהם כדי לקדם את העולם, המציאות הזו יצרה אפשרות של שבירה. מה יקרה כאשר המשפיע לא יבסט את עצמו ב-100% לפי הערך של הכלי? הוא ישבור אותו. מה יקרה כאשר הכלי יגיד, תן, אני מסוגל עוד, תביא עוד. יש בעלי חיים כאלה שהם יונקים, הם רוצים עוד, אוגרים, רוצים עוד, תתן להם יותר מן המידה, הם מתים. הוא רוצה עוד, אבל הוא לא יכול לחיות עם העוד הזה. יש כלי שדורש הרבה אור יותר ממה שבאמת הוא מסוגל להכיל, ואז מה קורה לו? הוא מתפוצץ, הוא נשבר. אז המציאות החדשה שהצמצום יצר, הצמצום הראשון יצר מציאות של אורות וכלים, משפיע ומקבל, הוא בעצם יצר מציאות שקוראים לה גם שבירת הכלים, מציאות שהדברים מתפוצצים. אז אחרי שלמדנו על הנקודה הראשונה, שיש מגבלה ראשונה, החטא הראשון הייתי קורא לו, זה הצמצום הראשון. הוא יצר התמקדות מעייפת, התמקדות אובססיבית, שאתה מתמקד בדבר ולא יכול להניח אותו עד שאתה חוטא בו. זה בעצם הסוד של הצמצום הראשון. והוא יצר שבירת כלים של עולם התוהו. מה היה השלב המתקדם? מה היה הפועל יוצא של שני הבחינות הללו? זה מה שנקרא חטא הירח. זה שלוש דרגות, דיברנו, דרגה ראשונה, צמצום הראשון, דרגה שנייה, שבירת הכלים, זה אותו המשך, זה אותו קו. הדרגה השלישית, המיעוט של הירח, מיעוט הלבנה. זאת אומרת, המיעוט הלבנה, אני כבר הקדמתי את ההסבר קודם, הלבנה אמרה, אני לא יכולה לסבול את זה שיש לידי את השמש, בהתחלה השמש והירח היו מהירים באותה מידה. וכמו שהחסידות מתבטאת, זה היה אור עצמי. מה פירוש אור עצמי? אור כזה שהוא לא כמו היום שהלבנה רק מקבלת הערה מהשמש, אלא היה לה אור משלה. אז בהתחלה, הסדר היה ששני המאורות הגדולים, ויעש השם אלוקים את שני המאורות הגדולים, שניהם היו גדולים ושניהם היו מאורות, לא רק מחזירי אור, כמו היום הלבנה שהיא רק מחזירה אור, אלא היא הייתה מאור גדול, וככה יהיה גם לעתיד לבוא. עכשיו באה הלבנה ואמרה, אני לא יכולה, גם אני מלכה וגם זו מלכה, גם השמש מלכה, גם אני מלכה, אי אפשר לשני מלכים שיהיו ביחד. מה בעצם היא מסרה? היא טענה את הטענה של הצמצום הראשון. לפני שהיה הצמצום הראשון, היה אפשר שיהיה מלך אחד ואפשר שיהיה מלך שני, ותשאלו איך שני מלכים חיים ביחד? אתה שואל שאלות על האין סוף? אתה שואל על האין סוף שאלות? אי אפשר על האין סוף. יש, האין סוף יכול להכיל שני מלכים בכתר אחד. אבל מאז שנעשה סילוק ונעשה מציאות מוגבלת ונעשה משפיע, קלפי מאוד, נעשה משפיע ומקבל, אז באה לבנה והיא בעצם טענה צודקת. אין שני מלכים בכתר אחד. בתוך הקול של הטענה שלה, הקול הדין של הטענה שלה, אנחנו שומעים סיפור של קנאה. היא מקנה. אני המלכה או היא המלכה? מי פה השולט? אני רוצה להיות המשפיעה היחידה. זו המשפיעה היחידה. יש פה איזה... זה קנאה. והמושג קנאה נוצר מהצמצום הראשון. כי מושג קנאה נוצר רק כשיש משפיעה ומקבל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, את צודקת. הוא קיבל את הטענה שלה, נכון, אני עשיתי את הצמצום הראשון, אבל מה הפועל יוצא של הצמצום הראשון? שהשמש והלבנה צריכים להפוך מלהיות שני מאורות גדולים, כמו בסיפור הראשון, הראשוני שלהם, הם צריכים להפוך להיות אחד משפיע ואחד מקבל. אז אומר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך, את אמרת את הטענה, את זיהית את הבעיה, את צודקת, אז את תהיה המקבל, והשמש תהיה המשפיעה, וזה נקרא חטא, מיעוט הירח. חטא מיעוט הירח זה לא חטא במובן של מישהו עם תודעה שעושה משהו, אלא הוא פועל יוצא של שני החטאים שהזכרנו קודם, החטא של צמצום הראשון והחטא של שבירת הכלים, הוליד את החטא של מיעוט הירח. עכשיו, מה היה השלב הבא אחרי החטא של מיעוט הירח? השלב הבא היה החטא של העגל. מה היה אני רוצה רק להשלים נקודה אחת בנוגע לחטא של מיעוט הירח. העניין של מיעוט הירח הוא מאוד זמני, כי כתוב לעתיד לבוא, יש פסוק, אני אגיד את הפסוק, אתם תגידו לי מה אני רוצה להוציא ממנו. ולא ילמדו איש את רעהו כי כולם ידעו אותי, ישעיהו הנביא אומר. שלא יהיה עוד מושג של משפיע ומקבל. לא ילמדו יש את רעהו, אלא כולם, ב, 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 כולם משפיעים. איך זה יכול להיות? כולם משפיעים, זה מדינה של מלכים, כמו פה בארץ, אז אנחנו יודעים איך זה נראה. אז מה זה, מה זה, מה זה, מה זה כולם מלכים? כולם מלכים כי יחזור התיקון של הלבנה, יתוקן הצמצום הראשון, יתוקן שבירת הכלים, יתוקן חטא הירח, השמש והירח יהיו שניהם גדולים באותה מידה, ושניהם יוכלו לקבל את אותו האור. ברגע ששניהם יוכלו לקבל את אותו האור, ושניהם יהיו באותו מידה, כי האור אינסוף ישלוט בעולם, וכשהאור אינסוף שולט בעולם, אז שני מלאכים יכולים להיות ביחד, אז לא ילמדו יש את רעהו, כי כולם ידעו אותי. איך אנחנו... אז איך נתקדם? אם אני לא אצטרך ללמד אף אחד, אז למה שאני אלמד? התשובה היא, ימשיכו ללמוד ויהיה חשק, אפילו, כן, לא יהיה, זה לא יהיה מוטיב מקדם, הלימוד אחד את השני, לא יהיה המוטיב שמקדם, אלא זה יהיה משהו עצמי. עכשיו אנחנו בזה מתקדמים, אז מיעוט הירח אנחנו מגיעים לחטא עץ הדעת. זה פשוט מה שנקרא הקו המקביל שלו. מה היה בחטא עץ הדעת? מה היה? שהאדם הראשון... קיבל הוראה, קיבל הנחיה מהקדוש ברוך הוא לא לאכול מהעץ המסוים הזה. אתה צריך לשמור את עצמך מזה, לא לאכול. אבל מה הביא אותו לאכול מהעץ? מה? אז תשימו לב טוב, זה דבר עדין מאוד. זה התחיל עם הנחש. הנחש אני לא אכנס עכשיו, כי הסיפור הוא כל כך מעניין, ומה שעומד מאחוריו עוד יותר מעניין, אבל אני אומר מראש, זה לא הנושא שלי, השיעור הזה, להבין את מה שהתרחש שם, אבל הנחש קינה ביחסים שהיו בין אדם הראשון לחווה. כן? זה עמוק להבין מה הייתה הקנאה שלו, אבל לא הנושא עכשיו. הנחש קינה. הוא, הנחש, היה הבעל החיים היחיד שדמה לאדם. קודם כל, הוא היה עם רגליים ארוכות ובגובה של אדם. דבר שני, הוא היה מדבר כבן אדם. וזה נתן לו גם את החשיבות שהוא חש כמו אדם, כמו מין המדבר. וכתוצאה מזה הוא הרגיש ששני מלאכים בכתר אחד, גם אני וגם אדם הראשון, והוא רצה להיות זה שממשיך את המשך הדורות, ולכן הוא רצה את חווה. אז אני אומר על רגל אחת, התחיל מצב של קנאה בעולם, כי אדם הראשון, הוא הרגיש שיש לו מתחרה, הנחש הרגיש שיש לו מתחרה, והוא חשב שהוא יצליח באמצעות מי? באמצעות המקבל. חווה זה הסמל של המקבל. הוא הרגיש את עצמו משפיע. אז יש פה שני משפיעים, שני בעלים על אישה אחת, כמו שאומרים. הם נלחמים כאילו עליה. מי יהיה המשפיע? זה מי שיצליח למשוך אחריו את המקבל, את חווה. עכשיו, מה שקרה זה שהנחש באמת הצליח. מה פירוש הוא הצליח? קודם כל, בסיפור הרעיוני, הוא הצליח למשוך את חווה אחריו. מי שבסוף הביא את החטא לידי מימוש, זו הייתה חווה. בגלל הנחש, בגלל הדו-שיח שלה עם הנחש. היא קיבלה את הרעיונות של הנחש, הקבלה של הרעיונות, במובן הרוחני, זה שהיא הפכה להיות מקבל שלו, היא קיבלה את הרעיונות מהנחש, והיא הפילה בפח את בעלה, כן? היא ביטלה אותו מלהיות המשפיע היחיד בעולם. הוא היה המשפיע, היא גרמה לו שמהיום והלאה יהיה מוות בעולם, אז הוא כבר לא משפיע כזה אינסופי, נוצר על ידי החטא מוות בעולם, וזה הייתה, ויש עוד מלך אחד בעולם, קוראים לו היצר הרע, שהוא הנחש בלבוש אחר. אז יש עוד בעל הבית עליי, על האדם, יש עוד אחד שהוא בעל הבית, וזה נקרא המלחמה, מלחמת המלכים. יש לי את האדם הראשון שבי, שזה היצר הטוב שבי, ויש לי את המלך השני שנשתל מאז שבי, מי הוא הנחש, שהוא נלחם, ושניהם נמצאים בלב, וכל אחד מנסה למשוך אותי, אני חווה במקרה הזה, וכל אחד מנסה למשוך אותי לכיוון שלו, מי יהיה אתה המקבל, ממי תקבל השראה? תקבל מיצר הטוב את ההשראה שלך, או שתקבל מיצר הרע את ההשראה שלך. וזה כל הריב שיש לנו כאן, שאנחנו חיים בעולם. היסוד של הכל התחיל מקנאה של חוסר יכולת להשלים ששני מלאכים נמצאים ביחד. אילו היה האור אינסוף שולט בעולם, אילו לא היה הצמצום הראשון כמו שהתחלתי בפתח הדברים, אז מה היה הבעיה שגם הנחש הוא אינסוף, וגם האדם הראשון אינסוף, ואיך זה מסתדר ביחד? זה מסתדר. היה איזה אחד ישב בשיעור ואמר שגילו שמשה רבינו ההיסטורי, זה לא המשה רבינו הזה שמדברים עליו, זה היה בן דוד שלו שגם לא קראו משה, והוא היה רבינו האמיתי. אז אמרתי לו, טוב, אז זה משה רבינו. זה המשה רבינו שאנחנו אומרים. אולי אבן השמש שלך זה הספיר שלנו. איך שלא יהיה, זה היה משהו מיוחד. טוב, אז אנחנו הגענו לחטא עץ הדעת, ומחטא עץ הדעת, השלב המתקדם של אותו החטא, היה לנו צמצום הראשון, היה לנו שבירת הכלים, היה לנו מיעוט הירח, והשלב הרביעי היה חטא עץ הדעת, ועכשיו השלב החמישי, שזה חטא העגל. מה קרה בחטא העגל? זה נשמע מאוד מאוד, איך אומרים, שוב, כמו שדיברנו על הנחש, ואנחנו יכולים, מה היה שם? זה באמת מה שהיה, זה קשה להבין. אבל בחטא העגל, עם ישראל עשה מלחמה נגד המנהיג. זאת אומרת, הערב רב שרצו החלפה של הם רצו החלפה לא של אלוקים, הם האמינו באלוקים. הם רצו החלפה של המנהיג, של משה. מה בדיוק הפריע להם? הם לא האמינו שהמנהיג הזה נטול אגו. הם לא האמינו שמשה רבינו הוא נקי מאגו, ושהוא יכול להנהיג אותם בדיוק בלפי רצון השם. הם לא האמינו בזה. הם אמרו, אם אנחנו ניקח עגל, כזה חמוד, קטן, ואלוקים יגיד לו מה לעשות, אז אנחנו נהיה בטוחים שמה שהוא אומר, מה שהוא מנחה, לאן שהוא מוביל, זה אמת מוחלט בלי שהוא מערב את הדעות האישיות שלו. אבל כשזה בן אדם עם מוח ולב כמונו, כמו שאנחנו יכולים לעשות משחקים, אז אנחנו חושבים שגם הוא עושה משחקים. בעצם, אם אנחנו מקשיבים לכל הדין של הטענה, אנחנו, העם, המקבלים, לא מאמינים במשפיע. לא מאמינים שהוא נאמן, לא מאמינים שהוא הגון, לא מאמינים שהוא... אנחנו רוצים להחליף משפיע אחר. כן, יש הרבה אנשים שיש להם עשה לך רב אחד, רוצים להחליף אחר. אולי האחר סוף סוף יגיד מה שהם רוצים לשמוע. אז זה מה שקרה לעם הזה, לעם... אז שוב, זה המשך של אותו החטא, הבעייתיות של האורות והכלים, הבעייתיות שיצר הצמצום הראשון, שהוליד בעולם שכל ההשפעה תהיה על ידי משפיע ומקבל, יצרה את הבעייתיות הזו של חטא העגל, שהאנשים המקבלים לא מתאים להם המשפיע הזה, והם הולכים להישבר ממנו, והם מרגישים שזה אוי ואבוי, וזה לא ילך, וזה לא אמיתי, וזה לא נורמלי, וזה לא מה שאנחנו באמת מחפשים. אז מה שנקרא משבר מנהיגות, משבר מנהיגות זה המשך ישיר של חטא העגל. משבר מנהיגות שיש אצלנו זה המשך ישיר של חטא העגל, שיש איזשהו חוסר אמון בין העם לבין המנהיגים שלו, וזה הכל נובע מהצמצום הראשון שיצר את המציאות של האורות ושל הכלים. עכשיו אנחנו מגיעים, אחרי שעברנו את חמשת המדרגות של החטא, מהיסוד הראשון שלו, צמצום הראשון, ליסוד השני, שבירת הכלים, ליסוד השלישי, מיעוט הירח, ליסוד הרביעי, חטא הצדת, ליסוד החמישי, חטא העגל, ומשם ואילך זה כבר מוכר, זאת אומרת, בעיית מנהיגות קשה, אז כל הפרטים הללו וההשתלשלויות הללו מתבטאות במה שחז"ל אמרו, על לוחות ראשונות ולוחות אחרונות. נמסר לנו שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, באותו זמן שהוא נתן את התורה ניתקן החטא של עץ הדעת ומיעוט הירח וצמצום הראשון, הכל ניתקן. במה זה בא לידי ביטוי שהכל יתקן? מדוע אומרים שהכל נעשה תקין אז? מפני שהתורה באה לעשות שלום בעולם. מה הפירוש שהיא עושה שלום בעולם? עד הרגע הזה היה משבר מנהיגות. המשפיע לא רצה להיות מקבל קטן, והמקבל לא רצה להיות משפיע. הוא לא רצה, הוא מתווכח, הוא מקנה, הוא לא מוכן להתבטל. באה התורה ועושה שלום בעולם. איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד יעשה את התיקון שלו. כך היה בזמן של מתן תורה, תיקון מושלם. בסדר? ואז בא חטא העגל וטרף את הקלפים. אחרי התיקון, הוא החזיר אותנו למצב הקדמון של הצמצום הראשון, שהשלום שעשתה התורה זה שלום יחסי. עכשיו אני מבקש ממכם תשומת לב של דקה וחצי. פה תמון, עד עכשיו זה הכל היה קשקושים. פה תמון העיקר, הנקודה, החידוש של הרבי, עיקר כמו כל החידושים אצלו בשורה וחצי, אבל אנחנו נבין את זה טוב. זה היה הקדמה כדי להבין. הוא אומר ככה, חז"ל אומרים שמי חרט את הלוחות הראשונים, מי עשה את את האותיות על הלוחות? אלוקים. והלוחות מעשה אלוקים הם, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. באים חז"ל ואומרים, תקשיבו טוב, אל תקרי חרוט אלא חירות. מה זה נשמע כזה דחלילי, כזה משחקים במילים, וזה אומר הרבי, פצצה. כל מה שדיברנו פה בפסוק הזה. מה? הוא אומר, חרות, המושג חרות, זה מושג של חטא. מה זה חריטה? אתה נכנס לאוביל, נכנס, תופס נקודה מסוימת מהחומר גלם, ויושב עליה עד שאתה חורט עליה. הלוחות הראשונות תקנו את החריטה של הצמצום הראשון ושל שבירת הכלים. כל המושג הזה שאתה מתמקד על איזשהו נקודה, וההתמקדות הופכת להיות התמקדות אובססית עד שהיא מביאה אותך לחטא, זה היה מהצמצום הראשון, וזה חריטה שלילית. באים חז"ל ואומרים, הלוחות הראשונות שנתן הבורא תקנו את החריטה השלילית. אין חריטה שלילית. אל תקרא חרות. זה לא חרות, זה חירות. הלוחות האלה הוציאו, שחררו אותנו מהעמל הפנימי הזה, מהקנאה הפנימית הזאת, שאתה משפיע או אני המקבל. מי הרב פה? אני לא, 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 אנחנו לא רוצים את הרב הזה, תביא מישהו אחר, תביא איזה, איזה, אני לא מקבל אותו, הוא איש, הוא מחמיר, הוא מקל, הוא זה. זה, זה, זה הסגנון של, של חוסר, 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 חוסר האיזון שבין משפיע ומקבל. זה חוסר איזון שנקרא בקבלה חריטה, חרות. אל תקרא חרות אלא חירות. דע לך שהלוחות הראשונים שהם היו מעשה אלוקים, הם הביאו שלום בעולם. היה שלום בין המשפיע למקבל בצורה מושלמת. ואז באמת לא היה חרות אלא חירות. השתחררנו סוף סוף, כמו שכתוב, שבזמן העתיד לבוא לא יהיה קנאה ולא שנאה ולא תחרות. למה? חירות, עולם חופשי, עולם רגוע מכל המעקשים הפנימיים. ואז מה עשה משה רבינו בא חטא העגל? גרם לכל התינופת שתחזור חזרה, שוב הקנאה התפרצה, שוב היא עלתה, אני שחררתי אתכם ממנה, נתתי לכם תורה, עם התורה הזאת אתם אמורים לקבל איזון בין משפיע למקבל. עוד הפעם הם התעוררו, עוד הפעם. לא, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, קוקו קצת, עושה זה, אנחנו רוצים אחד שלא יכול לעבוד עלינו. אין ביטול מוחלט של המקבל אל המשפיע. אז מה קרה? שוברים את הלוחות. מה זה שבירת הלוחות שהיה אתמול? זאת אומרת, ב-17 בתמוז שנשברו הלוחות. מהי שבירת הלוחות, לפי הדברים האלה שאנחנו לומדים עכשיו? שבירת הלוחות זה שבירת החירות. זה היו לוחות כאלה שהביאו שלום בעולם. שברתי אותם, נשברה החירות, גמרנו. עכשיו חזרנו חזרה למצב של קנאה וצריכים להתמודד איתה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. מה זה הפסול לך? עכשיו זה יהיה חריטה באמת. תעשה משלך, זה יהיה רק כמו הראשונים. זה לא יהיה מה שהיה אז. הראשונים היו חירות, עכשיו זה יהיה חרות. זה הנקודה שהרבי מחדש במכתב שלו, הנקודה הזו, ההבדל שבין לוחות ראשונות ללוחות אחרונות. עכשיו, בעקבות זה, אנחנו מגיעים לזריקת אבנים ששלמה המלך מדבר כאן. עת להשליך אבנים, יש זמן שצריך לזרוק אבנים. משה רבנו זורק את הלוחות מהידיים, ובית המקדש נחרב. שני הדברים הללו שהם היו זריקת אבנים. מה היא זריקת האבנים במובן הזה שאנחנו מדברים עכשיו? כי גם העניין של בית המקדש, שהוא עניינו היה לשום שלום בעולם וליצור הרמוניה בין משפיע למקבל, ברגע שהייתה שנאת חינם, ברגע שהמשפיע לא קיבל את המקבל, המנהיגים לא התקבלו על ידי העם והעם לא התקבל על המנהיגים, זה בעצם יצר שבירה של אבנים. זה נקודת היסוד. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה של התיקון לפי זה. מהי נקודת התיקון לפי זה? כולם אומרים ששנאת חינם, בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, אז בגלל אהבת חינם הוא ייבנה. אבל זה ברובד המעשי. מה היסוד? מהו היסוד? מהי הנקודה היסודית שהביאה לחורבן, שהמשפיע לא מקבל, שיש חוסר איזון בין משפיע למקבל? זה נקודת היסוד, זה חטא החטאים שרודף אותנו מהצמצום הראשון עד חורבן בית המקדש בקו אחד ישר. זה העת להשליך האבנים. איך מתקנים את זה? יש רק דרך אחת. אהבת חינם, זה מה שנקרא, הייתי, הוא קורא לזה החלק המעשי של מה שצריך לעשות. אבל איך נאהב חינם? איך נוכל לאהוב חינם? אבל הוא, הטמבל הזה יושב בראש. כל זמן שהוא יושב בראש, איך אפשר לחיות כמו בני אדם? קודם כל צריך לערוף את הראש הזה, לנקות את השטח, ואחר כך יהיה אפשר. מה אומרים כולם? עד שאני לא יושב שם, כל זמן שהוא יושב שם, אז זה לא הולך, זה לא בסדר, זה לא מתקדמים. אחדות, אז זה מה שצריך, השאלה איך עושים אותה. זאת אומרת, מה יהיה הלחם האידיאולוגי שלנו שיביא אותנו סוף סוף לאחדות? אז באה תורת החסידות ואומרת, כן, הלחם האידיאולוגי זה תורת הבעל שם טוב, שהתגלתה בימיו, מה שלא היה קודם, לא בגלוי על כל פנים, העניין של השגחה פרטית. השגחה פרטית, ההתבוננות בהשגחה פרטית, זה סם כזה שפותר את כל הבעיות של משברים של מנהיגות. משבר שהמקבל לא רוצה לקבל את המשפיע, והמשפיע לא רוצה לקבל את המקבל, ואני לא רוצה לקבל אותך, ואתה לא רוצה לקבל אותי. הכל נובע מתוך נקודה אחת. הוא לוקח לי משהו, הוא חומס אותי, המציאות שלו מפריעה לי, הוא לא צריך להיות פה, היינו מסתדרים יותר טוב בלעדיו. קחו את כל המשפטים הללו ועוד 10 מונים, תוסיפו להם רק תבלין אחד, שהבן אדם מאמין באמת בהשגחה פרטית. מה זה יפתור? איזה בעיה זה יפתור? רגע, 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 רגע. מי שם אותו בראש? אלוקים בסוף שם אותו בראש. לא, אני לא מבין בדיוק למה וכמה, ואני חושב שזה צריך להיות אחרת. נכון, זכותי לחשוב. אבל בסופו של דבר אלוקים שם אותו, כן? אז ככה זה צריך להיות. אשרי העם שככה לו, כן? באיזשהו שלב אדם נכנע לעניין, ככה זה צריך להיות, אני אעשה מה שאני חושב, הוא יעשה מה שאני חושב, ושנינו יכולים לחיות בדו-קיום. זאת אומרת, בתוך הגלות עצמה, בתוך הבעייתיות של הגלות, יש לנו רק אפשרות אחת להגיע בסופו של דבר להתבוננות שתביא אותנו לאהבת חינם. אז זה ההתבוננות של השגחה פרטית. ולכן הבעל שם טוב שחידש את ההשגחה פרטית על כל פרט ופרט שקורה לאדם בעולם, הוא גילה דבר שקודם לא ידעו ממנו. אמרו שההשגחה הפרטית היא רק על דבר זה, רק על דבר אחר, רק על המובחר שבבריאה, לא על הדומם, צומח, חי, מדבר, ועל כל פרט ופרט שהם עושים. הבעל שם טוב, בתור אחד שסולל דרך לקראת הגאולה, שהגאולה תבוא כאשר אנחנו נהיה באהבת חינם, ואנחנו נהיה באהבת חינם כשנתקן את משבר המנהיגות שיש לנו, אז הבעל שם טוב הוא זה שנתן לנו את הקלף הראשון שפותח את כל האפשרויות שלנו לעשות את התיקון של מתחילת הצמצום הראשון. בעצם אלוקים רוצה מאיתנו, אם אני מסכם את הדברים של החצי הראשון של השיעור, שהוא כבר יותר משני שליש ממנו, אז אם אני מסכם את הדברים, זה יוצא שהבעל שם טוב רצה, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שמצד אחד יהיה צמצום, יהיה מיקוד, ואתם תצליחו לחיות בשלום בתוך המיקוד הזה, בלי האובססיה שהחטא יוצרת אצל האדם, כל מיני מחשבות חותרניות, שלא נותנת לו אפשרות להתקדם הלאה. אז אנחנו רוצים את זה לתקן, והאפשרות לתקן את זה, הייתה לנו אפשרות אחת והיא נכחדה בלוחות הראשונות, שהם היו חירות והם נשברו בגלל חטא העגל, אבל התיקון המושלם יהיה אך ורק כאשר אנחנו נצליח להכניס את עצמנו לתוך הסרט האמיתי הזה של ההשגחה הפרטית. ברגע שנכנסנו טוב לסרט של ההשגחה הפרטית, אנחנו מסוגלים לתקן את עצמנו, להתבונן נכון על זה, על הסביבה שסביבנו, ואז באופן טבעי אנחנו מצליחים לעשות ויסות נכון ביחס שלנו כמקבלים אל המשפיע. טוב, עד כאן זה החצי הראשון של הפסוק. עכשיו נראה את ההמשך. עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. אז עכשיו סיכמנו איך אנחנו כונסים את האבנים, איך אנחנו מחזירים את הלוחות הראשונות. כתוב שפסח שני זה שאין מצב אבוד. נשברו הלוחות, אנחנו רוצים את הלוחות הקודמים, ואנחנו רוצים שיהיה לנו את הלוחות שהם לא חרות אלא חירות. איך אנחנו עושים את זה? רק אפשרות אחת, התבוננות בהשגחה פרטית שמביאה לאהבת חינם. זאת אומרת, לתקן את המשבר של המשפיע והמקבל, היחסיות, יחסי הגומלין שביניהם. זה עיקר העיקרים העבודה שלנו עכשיו בכלל, ובפרט בזמן הזה בין המצרים, כן? עכשיו אנחנו צריכים לראות, להתבונן, איך הנושא הזה קשור לחצי השני של הפסוק. עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. טוב. אז מה זה לחבוק? מה זה החיבוק הזה? חיבוק, על פי הקבלה, זה כאשר המשפיע, סתם ככה, חיבוק, אנחנו סתם, אם אנחנו מתארים חיבוק, יש חיבוק שהילד מחבק את אביו, ובאותו זמן האבא מחבק אותו. חיבוק שאנחנו מדברים עליו, ששלמה המלך מדבר עליו כאן, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, החביקה הזאת, מדובר פה על חביקה של המשפיע בלבד. עת לחבוק זה זמן שהמשפיע, העליון, האבא, מחבק. עת לרחוק מחבק זה זמן שהמשפיע מפסיק לחבק. יש זמן כזה ויש זמן כזה. הנקודה של החביקה היא כזו. שימו לב טוב. חביקה זה, הייתי קורא לזה, אפשרות קיום בתוך העולם הלא מתוקן. העולם המתוקן זה העולם של שני המאורות הגדולים, שיש שני משפיעים, ושניהם גדולים, ושניהם חיים, ואין קנאה, ואין שנאה, ואין תחרות. זה העולם המתוקן. אבל יש מצב שהעולם עדיין לא מתוקן. ואם הוא לא מתוקן, אז הוא עדיין נמצא בריתמוס של משפיע ומקבל, שעומד תחת משנתו של הצמצום הראשון, כמו שדיברנו באריכות. עכשיו, על זה, על הבחינה הזו של המקבל הזה, של המשפיע והמקבל הזה, יש לפעמים שאלוקים עוזר לאדם להיות מקבל. כאשר יש מקבל, והמקבל מתמרד. ואז המשפיע מחבק אותו. התנועה של החיבוק, אדמור הזקן מגדיר את זה יפה באחד המאמרים שלו, הוא אומר, החיבוק זה חניקה מסוימת, הוא לא נותן לך לזוז. חיבוק דוב, כמו שאומרים. הוא מחבק, הוא לא נותן לך לזוז, אבל מצד שני, הוא לא עושה לך את זה באופן שאתה שונא, כועס, אלא הוא עושה לך את זה באופן שהוא משפיע לך המון אהבה. החיבוק הוא תנועה של אהבה. אני עושה לך את זה בתנועה של אהבה, אתה מכניע את עצמך אליי, אתה מסכים להיות מקבל שלי, כי אני כל כך אוהב אותך. אז אתה מוכרח להתבטל אליי. עת לחבוק, זה הפירוש הוא שבתוך זמן הגלות, לפעמים מתגלה מציאות שהמשפיע, כדי לרסן את המקבל, ולגרום לו להתבטל ולרצות לקבל ממנו, הוא מחבק אותו. הוא משרה עליו אור גדול, בלשון של החסידות, אהבה רבה, והאהבה רבה הזו גורמת לו להתבטל. אבל יש גם מצב הפוך, שיש זמן שצריך להפסיק מלחבק, לחדול להתרחק מלחבק, ואנחנו נצטרך לעמוד על שני המצבים האלה. מתי זה ראוי שיהיה כך, ומתי שראוי שיהיה כך. איך אני יוצר שהמקבל ירצה לקבל ממני כשהוא לא רוצה לקבל ממני? זאת אומרת, הוא עכשיו נמצא במצב של מרד, הוא נמצא עכשיו במצב של חטא העגל, הוא נמצא עכשיו במצב של חטא עץ הדעת, הוא בתסמונת, אני רוצה לעשות מה שבא לי. איך אני מתקן אותו עכשיו? אז זה נעשה על ידי חיבוק. החיבוק שלי אליו, לא החיבוק שלו אליי. החיבוק שלי אליו זה אני משפיע לו אהבה רבה. אני אומר את זה עכשיו קצת באותיות של קבלה. יש בקבלה נר ויש בקבלה אבוקה. אז הנר הוא הנר שאנחנו מכירים, גם האבוקה זה שאנחנו מכירים. ממה עשויה האבוקה? מכמה נרות, כמו האבוקה של הבדלה, מי שראה שהיא כלואה מכמה נרות, והיא יוצרת אש חזקה יותר. האבוקה, הנר והאבוקה, הם נקראות ספירת המלכות. המלכות יכולה לקבל מזער אנפים, זה מהמידות, והיא יכולה לקבל מבחינת בינה. אם היא קיבלה מבחינת בינה, היא הפכה להיות אבוקה. אם היא קיבלה מבחינת זער אנפין, מבחינת מידות, היא נר. החיים שלנו כאן בעולם, החיים הרגילים, זה לא חיים של חיבוקים. זה חיים של נרות. נרות להעיר. נר. נר זה מה שנקרא החיות הרגילה בזמן הגלות. החיות הסבירה בזמן הגלות. שהקדוש ברוך הוא לא משפיע עלינו חיבוק, אהבה רבה במיוחד, אלא סדר רגיל. עכשיו, נתבונן רגע, אבל יש מצבים שהוא מחבק ואז הוא מאיר אור של אבוקה. עכשיו נתבונן, מעניין מאוד איך שהחסידות מנתחת את הדברים. ביהדות יש לנו נרות, יש לנו נרות שבת קודש, יש לנו נרות החנוכה, אבל יש לנו גם אבוקה שאנחנו במוצאי שבת מדליקים אותה. בשביל לעשות את המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. יש פעם אחת שכתוב בצורה מפורשת, אתה לא משתמש באבוקה. איפה? בבדיקת חמץ. רק נר, לא אבוקה. אז אני רואה כמה דרכות. יש לנו נרות, נר בדיקת חמץ, ונר חנוכה, ונר שבת. יש לנו אבוקה במוצאי שבת. ויש לנו פעם שמדגישים לנו נר ולא אבוקה. האמת היא שגם בחנוכה מוזכר שזה לא תהיה אבוקה כדי שלא תתבלבל במספר הנרות. אז מה הסוד שבדבר? כשהולכים לבדוק את החמץ. חמץ זה סמל לחיצונים, לקליפות והסטרא אחרא. אם אנחנו מפעילים נגד החמץ אבוקה, אז מעבר לזה, בגשמיות, הבית עלול להישרף. אבל בקבלה, מה הסוד שעומד מאחורי זה? בקבלה, זה שאם אתה תתן על החמץ את כל האור הזה הגדול של האהבה הרבה, אז החמץ הזה, הוא יתברר בשנייה אחת, והוא ייגמר. לא יהיה חמץ. הוא יהיה אויס חמץ, לא חמץ. יתבטל. ואנחנו לא הגענו עדיין לשלב הזה. רק לעתיד לבוא זה יתבטא לגמרי. החיצונים בזמן הזה עדיין צריכים את החיות שלהם ולא צריכים להתבטא. לכן, אנחנו לא נשתמש באבוקה לבדיקת חמץ. יש פסוק, והיה בעת ההיא, החפש את ירושלים בנרות. לא בנר, בנרות. מה זה נרות? אבוקה. כמה נרות ביחד. לא נר אחד. מה יהיה מיוחד אז? בעת ההיא שהחיצונים, הקליפות והסטרא אחרא יתבטלו, נוכל לחפש את ירושלים בנרות, כי החיפוש הזה יבטל את כל החיצונים. אבל עכשיו, לעת עתה, עדיין זה לא הגיע הזמן. מה זה שייך לכל הנושא של חיבוק? כי ברגע שאני לוקח את הקליפה, ואני מחבק אותה, אני שורף אותה באור של הקדושה לחלוטין. היא מתבטלת אל הקדושה. היא הופכת להיות גם כן פונקציה של הקדושה. היא מבטלת את הרצון שלה להחליש את האדם. היא מבטלת את הרצון שלה לגרום לו לחטוא. עכשיו, מה היא החיות הסבירה, הסדירה שלנו בעולם? זה החיות הזו של הנר. זה החיות הזאת של הנר שבת, של הנר חנוכה וכולו. זה מה שאנחנו... מה קורה במוצאי שבת? מוצאי שבת כתוב, כל השבת, שימו לב טוב, זה הדין, אני מקווה שהמסר יועבר. כל השבת, הגיהנום שובת. כשמדברים על הגיהנום ששובת, זה הפירוש הוא שכל הקליפות והסטרא אחרא שובתים, עד צאת שבת. בצאת שבת, זה כמו שלקחת סיר לחץ ופתחת אותו, וזה מין ארגש כזה שמתפרץ, וקיימת סכנה גדולה מאוד במוצאי שבת מפני עוצמת ההתפרצות של הקליפות החוצה, שהן היו חסומות כל השבת כולה. אז לכן בבקשה, נר הבדלה צריך להיות אבוקה. רק אז אבל. כי הוא אז צריך, כמו שאומרים, לחבק את הקליפות, ולא לתת להם את האפשרות לרוץ ולפרוץ, וחלילה להתערב לנו בכל ששת ימי המעשה, ולבלבל אותנו בעבודה היומיומית שלנו.